אנחנו ממשיכים בנושא של עובדה או מציאות וחוק או דין. יש פה בברכת שמואל של ברוך בר לייבוביץ' חידוש, או בוא נגיד השוואה מאוד מעניינת, והשקעתי בזה הרבה מחשבה כדי לנסות להבין מה כאן הוא רוצה. הוא מביא פה חידוש של הראב"ד בבעלי הנפש. הרי הראב"ד חיבר חיבור על הלכות מידה, על הלכות איש ואישה, צניעות, הרחקות בעריות, איסור ייחוד, כל הנושאים הללו. והספר הזה נקרא בעל הנפש, בעלי הנפש. בספר הזה הוא מביא שיש הבדל בנוגע למקווה בין הדין דאורייתא לבין הדין דרבנן. והוא אומר ככה, הרי מדאורייתא, אם יש לך 40 סאה במקווה והוא מורכב משניים, איך הוא הגיע ל-40 סאה? יש לו מים ויש לו מים שאובים. המים שאובים הם במיעוט, ואז אנחנו אומרים שהרוב קובע והמקווה הוא קשה. אז מקווה שיש בו 40 סאה, נפלו עליה אפילו כמות גדולה של מים שאובים, אינו נפסל. דתניא, היו בו מם סאה. אז אם כן ככה, מדאורייתא אפילו אם אין לי מם סאה של מים כשרים, עדיין אני יכול להכשיר את המקווה ולבטל את המים שאובים שהם המיעוט.
ברוב.
זה מדאורייתא. מדרבנן, עד שאין לי מם סאה שלמים של מים כשרים, המקווה יהיה פסול. זאת אומרת, מה שהתורה סומכת על רוב, חכמים לא סומכים על רוב. אבל ברגע שיש לי כבר 40 סאה של מים שאובים, סליחה, של מים כשרים, אז לא משנה איזה כמות של מים שאובים אני שופך לתוך המקווה, אפילו אם יהיה הון תועפות, המון מים, עדיין המקווה הוא קשה. לכן מקווה שיש בו ממסעה, אפילו נופלו עליה כמוס מים שאובים, אינו נפסל. דתניא, יש לנו ברייתא, היו ממסעה ממלא בקוטף, נוסעים בסוחה, יכול לשפוך לתוכה מים שאובים. זה מה שכתוב בבעלי הנפש. ורב ברוך בר רוצה לעלות פה חקירה. הוא אומר, יש מה שנקרא מים. מים, מים זה מציאות מסוימת של מים. יש דבר שהוא דומה למים, אבל אינו מים. למשל מיץ. כשאני לוקח פרי ואני מוציא את הזיעה, את המיץ ממנו, זה לא נקרא מים. עכשיו, יש גם מים שהוא מים, אבל הוא מים שאובים. עכשיו, חכמים קבעו שמים שאובים פוסלים את המקווה, ולא סומכים, אף על פי שהם מיעוט, ולא סומכים על רוב. כל שאין על בו ימסור של מקווה, של מים קשים. אוקיי, עכשיו, אותם מים שאובים שהם פוסלים את המקווה, איך חכמים קבעו את הדין של מים שאובים? האם הם הגדירו מים שאובים כאילו שהוא לא מים בכלל? הוא כמו מיץ? הוא מציאות אחרת לגמרי? או לא? או שהמים שאובים הם גם כמים לגבי דיני מקווה, אלא שיש בהם פסול. עכשיו תשימו לב שבשני הצדדים של חקירתו של הברוך פאר מדובר פה על דין ולא על מציאות. אבל אם מי שיזכור, אני הדגשתי את זה בשיעור האחרון לפני מספר ימים, שגם הדין הופך להיות מציאות. אוקיי, לא נחזור כל הראיות שהיו לי, אבל גם הדין נהפך להיות מציאות. עכשיו, יש לנו דין של מים שאובים. מה קבעו חז"ל לגבי מים שאובים? הם הפקיעו שם מים לגבי מקווה, וזה לא נחשב למים כלל, אז כאילו במציאות זה לא מים, שוב פעם, מציאות הלכתית, אבל אין כאן מים, או לא, או יש כאן דין שחל על המים. הדין הזה הוא דין של פסול במים שאובים.
זה נחק מן האם, אם רואים את זה בתאר רבותים מין במין או לא במין.
ייתכן, ייתכן. אז הוא אומר כך, יש לקור בביאור של פסול דמיים שאובים, יהווה כל כך פסול דלא חל שם מים עליהם, והווה כמו שחוסר מים. אז עוד פעם, מדורייתא המים האלו השאובים הם בטלים ברוב, אבל בדרבנן הם פוסלים. אז הוא חוקר איך חז"ל קבעו את הפסול. הם קבעו כאילו שחוסר כאן מים, אז יש לי כאן פחות מ-40 סעה. או דילמה, או סליחה, כמו מי פירות, הוא אוכל להם שם מים כלל. או דילמה, הוא לא אבי חיסרון מים, ושפיר שם מים עליו, אלא דהבי דין פסול. ואני מדגיש את המילה דין. גם מה שאמרנו לפני כן שזה לא נחשב למים אלא מפרס, גם זה דין, זה לא מציאות. אי אפשר לבדוק במעבדה ולקבוע את ההבדל בין מים ובין מים שאובים, אבל על פי דין קבעו שזה לא מים, ולכן אין כאן מציאות של מים. והמקווה הוא חוסר, או דילמה, לא, יש כאן שם מים, לא הפקיעו שם מים, וגם על פי דין המציאות היא מציאות של מים, אלא שנקבע כאן דין פסול, דחל עליו דין פסול לעניין מקווה. ועל ידי השאובים נעשה שם פסול. אוקיי. עד כאן אני פחות או יותר מבין את החקירה שלו באופן מופשט. אבל מכאן ואילך, בקטע מתחיל ונראה, יש לו השוואה. והוא רוצה, על פי ההשוואה הזאת, להסביר את הדין. ונראה בור דמיד חזין דמהני רוב מים קשיים ומיד שאובים מן התורה, דיינו אפילו אם אין ארבעים סא, וחל עליו דין מקווה משום הדין דרובו קקו. מוכח דבישה פרשי מים עליו רק תחל דין פסול לעניין עשייס מקווה. ועל כן מהני בזה דין רוב קשי ומי שאובי. אוקיי? אז בואו נפסיק פה לדקה אחת. אומר ככה, מה נפקא מינה אם אני אומר א' שמים שאובים אינו מים, או ב' אם מים שאובים הוא מים אלא הוא פוסל? אומר נפקא מינה איכל בי דין ביטל ברוב. אם המים, כיוון שהם שאובים לאו שהם מים עליהו, אי אפשר לקבוע דין רוב, אי אפשר להפעיל את הדין של רוב. מה שאין כן, אם אני אומר שהוא מים אלו שהוא מים פסולים, אז אפשר ל... אפשר לומר ששייך כל דין ביטל ברוב. אז כשאני קראתי את הדברים, חשבתי שמתכוון לומר שרוב לא יכול להפוך את המציאות מלהיות כך ועכשיו הוא כך. אז אם נאמר שאין כאן מים, הרוב לא יכול להפוך מי פירוס להיות כמים. מה שאין, כי אם אני אומר שמים שוב הוא לא כמו מי פירוס, אלא יחל עליהם שם מים, אלא יש פה דין פסול, עכשיו אני יכול להפעיל את הדין שלו. עד כאן?
מי פירוס ומי כבר? מבטל ברוב או...
לא. לא יכול להיות בוטל ברוב, משום שהוא לא מים.
אבל מה הוא עושה?
הדין של ביטל חל לגבי מים, אם המים במיעוט הם מים פסוס, אבל אם הוא לא מים בכלל, אני לא יכול על ידי רוב ליצור משהו שהוא לא מים, וכן אין לי הרבה עם סושל מים מי מקווה.
כן, אבל מה קורה? אם יש לך 30 סע של מים חיים, כן? ובתוכה יש... עוד עשרה של מקהרות, אז אין מקווה, אז אין
מקווה,
אבל אם זה פוסל הכל, גם השלושים עשרה של מים חיים, או צריכים להוסיף?
לא, צריכים להוסיף, צריכים להוסיף.
המקהרות הם כמו שלא היו שם.
כן, זה כמו שהוא זרק לתוך המקווה איזה חתיכת עץ או בזל, בלי להתייחס
לזה.
אז תשמעו משהו מעניין. כדי להסביר מדוע רק אם נאמר שהמים הם מים פסולים, מים שוב, רק אז ניתן להפעיל רוב. הברכה שמור משווה את זה לדין רוב בהלכות תפילה. כאשר אני זקוק למניין, המניין כאן הוא מקביל להרבה
אינסוף,
ולקבוע למשל חזרת השץ או אמירת קדושה. הוא מביא כאן עוד דוגמה של קריאת התורה. אז בכל המקרים הללו אי אפשר להתפלל או לקרוא בתורה בלי מניין. עכשיו, מה יהיה למשל אם כולנו, בוא נגיד שיש פה עשרה אנשים שכולם יצאו ידי חובתם כבר, אז בחי גבני אי אפשר לקבוע מניין לתפילה בציבור או לקריאת התורה, כי כל אחד ואחד יצא ידי חובתו. אבל מה יהיה אם נניח שיש שישה אנשים שלא יצאו ידי חובתם וארבעה שכבר יצאו ידי חובתם? האם ניתן להפעיל את הדין של ביטל ברוב? אז רב ברוך בר מביא פה בשם רב חיים סולובייצ'יק שפה זה תלוי. איך אנחנו מגדירים באותם מקרים של קריאת התורה החיוב של מניין? האם, בוא נראה את הניסוח שלו, יש לחקור בכל אחד מהדינים הללו, קריאת התורה, חזרת השעת, הוא גם הביא קריאת המגילה, מה דבעינן עשורה לכל אחד מהדינים הללו? האם החיוב של קריאת התורה, מקרא מגילה, חזרת השעת, חל על העשורה ביחד דווקא? וכל זמן דלקה עשורה, לקה חיוב כלל של קריאת התורה, מקרא מגילה, חזרת השעת? דילמה לא. דנמר החיוב של קריאת התורה, מקרא מגילה, חזרת השעת, שהוא חל אפילו על אחד, El didinu she'ena nemeres el basor. As old Pama, im hatzibur kan shal asora, who asor she mechuyovim bedovar, o dilma filu echad mechuyiv bedovar, aval if shal vatzel kayem et achiyuv, el bifnei asora. The Arab Chaim, the im nomar dachiv nase dafkal yidei asora biyachad, klomar asara mechuyovim, az lo shayach din rubo kikulo, do lekachiv klal. Vafilu miut chiyuv leka. Ta chiyuv chal dafkal yidei asor. Ma she'en kenim nomar da chiyuv chal afilu al echad el didinu di eno nemar ela bifnei asor oz shayach din deruvo kekulo da reika rov chiyuv umiut ptur vidinu b'chal atar kulo da mina rubo kekulo. זה מה שהוא שמע רב חיים, מרב חיים. אז בואו נסכם את מה שהוא שמע מרב חיים וננסה להבין מה זה שייך למקווה. רב חיים חקר האם החיוב חל על הסורה, יש הסורה מחויובים בדובר, או דילמה החיוב חל על היוחיד רק שהוא לא יכול לקיים את החיוב הזה אלא בפני הסורה. נפקא מינה אומר רב חיים, האם ניתן להפעיל את הדין של רוב? אם אני אומר שאני צריך ציבור של מחויבים, אין לי כאן 10 מחויבים, ורובו ככולו לא יעזור לי. מה שאין כן, אם אני אומר שיש לי אחד וזה מספיק כדי ליצור את החיוב, אלא אני צריך שזה יהיה נאמר בפני הסורה, פה אני יכול לומר רובו ככולו.
אז מה זה רובו ככולו? הארבע שכבר הבאנו ושמעו את קריאת התורה הם חייבים עוד הפעם, בוודאי הם חייבים עוד הפעם להתפלל. אז מה זה רובו ככולו?
רב חיים הבין שבעצם יש כאן עשרה, אלא ארבעה מתוכם הם פטורים. הדין של פטור מוציא אותם מכלל הציבור. אבל אם יש דין של רוב, אז הדין של רוב מבטל את הדין של פטור. ולא חל שם פטור להפקיע אותם מכלל הציבור אם חל דין רוב. הדין של רוב עומד כאילו בניגוד לדין של פטור, ואומר שכיוון שהדין פטור חל במיעוט, הרוב קובע את המיעוט, שהמיעוט שייך לאותו ציבור. פה אני חושב, נדמה לי, שכדאי להכניס פה את הסברה של הרוגצ'ובי, של הרכבה מיזוגית. אבל כל פנים, כדי ליצור ציבור של חובס קריאס התורה, אני יכול על ידי רוב לבטל את הפטורים. הדין פטור כאן, אז הדין פטור הוא כאילו בוטל ברוב, על ידי הרוב. מה שאין כן, אם אני אומר שאני צריך עשור מחויבים, אז אומר רב חיים, הדין של רוב לא יכול להפוך מישהו פטור להיות בר חיובו. הרי הוא לא בר חיובים, כן? אין לי ציבור של בר חיובו. מה רואה רב שמואל, רב שמואל, בחקירה הזאת? אז הוא אומר כך, אם מים שאובים פוקע מעליהם שם מים ואינם נחשובים כמים כלל, זה מגביל לצד הראשון של חקירת רב חיים, שאם אני צריך ציבור שהוא מורכב מעשרה בני חיובו, אז אין לי כאן רוב. אני לא יכול לקבוע רוב כאשר אני צריך עשרה בני חיובה, ואין לי פה במציאות, אין לי כאן עשור בני חיובה. הרוב לא יכול להפוך את המציאות ממינוס לפלוס, ליצור מציאות חדשה. אין כוח ברוב לעשות את הדבר הזה. וממילא, רק שם אחד, גם בנוגע למים, אם אני אומר שהמים שאובים אינו מים אלא הוא מי פירוס, אף על פי שהוא מיעוט, אני לא יכול על ידי רוב להפוך מי פירוס להיות מים, כי אין בכוח של רוב ליצור מציאות חדשה. אז מה זה רוב? בוא נחזור לרב חיים. אבל אם אני אומר שהוא צריך להתפלל או לקרוא את התורה בפני עשורו, הציבור כאן הוא נחוץ לי כדי לומר שהוא אחידה אחת, מציאות אחת שההלכה מכירה בה, דהיינו ציבור. אלא מה, אני אומר שחלק המיעוט במקרה הזה הוא פטור, אז על זה אני יכול, על הדין פטור אני יכול להכיל רוב ולומר שהרוב מבטל את הדין פטור ויש לי כאן חיוב של הציבור. במה זה מקביל לגבי מקווה? אם אני אומר שמים שאובים חל עליהם שהם מים, וכאן אני צריך ארבעים סוע של מקווה של מים, אלא מי חלק מהמים חל על הדין פסול של מים שאובים, הרוב יכול לבטל את הדין פטור. כן?
אני לא חושב שהם דומים, כי אנחנו יש לנו הכלל של
ערבי,
יש דברים של
קהל. אולי זה משנה את הדין, ערבי. אולי, אני לא יודע. השוואה, אינני יודע אם רב חיים נתן לתלמיד שלו רב חיים את האור הירוק לעשות השוואות כאלו. זה ממש, לדעתי, עד כמה שאני מבין, זה לא בדיוק הסגנון של רב חיים להשוות בין שני עולמות. אבל נדמה לי שמה שהצעתי בפניכם זה אחרי ששקעתי בזה הרבה מחשבה, אני כתבתי הערות פה למטה בשולי העמוד. נדמה לי שזה מה שרבו הרבה מתכוון לומר.
אפשר לומר שרבו אומר ככה, שאם יש לך 30 סעה של מים כשרים ונערב עם עשרה שאינם כשרים למקווה, אבל הם לא פוסלים את המקווה, אבל כאשר איך לתקן את זה צריכים לתת רק עשרה מים כשרים לכשר את המקווה, או צריכים לתת יותר מזה מפני שיש 40 סע ולא כולם קשרים.
אבל הוספת 10 סעים ויש 40 סע של קשרים?
אספת 10 ויש 10
פסולים. אז מה אכפת לי מהפסולים? יש לי 40 סע של קשרים.
אם אומרים שזה בטל ברוב, אבל אם אומרים שזה...
לא, אני אומר אפילו... אם זה בוטל ברוב, אני לא צריך בכלל להוסיף עשור קשיר, כי הרי אני יכול לבטל אותה.
זה רייטה כן, אבל אולי תתנו רבנן, אפילו זה רייטה, יש שם מקווה וזה קשיר לתפילה, אבל לפיהם צריכים להוסיף עוד עשרה כדי שיהיה 40 סעה של מים קשירים, אפילו שיש כבר... בכלל.
אתה מתכוון שמדרבנן הם קבעו דין פסול, אז אני צריך כאילו להוציא את העשרה הפסולית?
אין יכולים להוציא את העשרה.
אי אפשר להוציא אותה.
אפילו דירייטה זה שנעשה מקווה כשרה, מפני שיש עכשיו 40 שעה של מים כשרים.
על ידי ביטול ברור.
כן, אבל על ידי ביטול ברור. אבל הם אמרו, אפילו... דיורייטה זה כשר, אבל אנחנו אומרים שצריכים להוסיף עוד עשרה סע של מים כשרים כדי שזה יהיה מקווה כשרה לפי רבנן. זה חומרה מה שעשו.
כן, חכמים החמירו ולא סמכו על רוב. Yeah. אבל בעצם אני חושב שזה נכון, אבל אני לא יודע אם זה קשור לענייננו. מה שקשור לענייננו, אני חושב, הוא הדין דאורייתא של רוב. שרוב מבטל את המיעוט שהם מים שאובים, והוא שואל איך ייתכן דבר כזה, כי מים שאובים הוא לא מים לגבי מקווה, ואיך יש, אפילו אם אני מכיר את הכוח הגדול של רוב, אבל אין כוחו של רוב להפוך מים שהוא לא מים למים. נדמה לי שזה היסוד, הוא לא מבטא את זה בצורה כזאת, הוא לא מבטא. אבל אם יש דין של ביטול ברוב על כורחנו, שלא מה שהתורה פסלה מים שאובים, זה לא להפקיע, אין הכוונה של התורה להפקיע שם מים, וזה נחשב למציאות אחרת כמו מציאות של מי פירוס, כי אז שוב אי אפשר להפעיל את הכוח שלו, אלא שיש דין. כאן כל ההדגש הוא על המילה הזאת שיש לה שלוש אותיות, דין. הדין הוא שהוא מים פוסל. ואם יש דין של פסול, אז כיוון שזה לא מציאות אלא דין, יבוא דין אחר וינטרל את הדין הראשון. זה הכוח של רוב. ואיפה מצאנו כדוגמתו? אם יש לנו דין של פטור בתוך העשרה אנשים,
כן.
לעבוד מניין וציבור, אז אני יכול להפעיל עוד דין לבטל את הדין של פטור. מה שאין כן, אם אני צריך עשרה מחויבים בדבר, אז זה אי אפשר, אתה לא יכול על ידי רוב ליצור כאן מציאות של בר חיובה. כמו שהזכרת לפני כן, לא הייתי אומר שהמיעוט עכשיו חייב. אני יכול לומר שהמיעוט מצטרף לציבור ויהיה כאן פסול בתוך העשור. אז זה מה שיצא לי מהדבר הזה. אוקיי, עכשיו יש לנו סוגיה של מה שנקרא דם עיוור. אוקיי, עכשיו דם בתוך האיברים צריך להוציא אותו מחוץ כדי להתיר אכילת הבשר. איך אני מוציא את הדם מבפנים לבחוץ? על ידי מוליכה. כן, על ידי מוליכה. עכשיו יש לנו כלל ש שדם שפורש מהבשר הוא אסור. ואם על ידי המליחה אני מפליט את הדם החוצה, אותו דם שנפלט החוצה כיוון שהוא פרש מהבשר, הוא אסור. בסדר. מה לגבי הדם שלא יצא מהבשר על ידי מליחה? אז יש שיעור של שהיית מליחה, המלך, הבשר צריך להיות, צריך להשהות אותו במלח לשיעור מסוים של זמן, יש מחלוק בדיוק מהו הזמן, וכרגע אני צריך לשאול את עצמי שאלה כזו, אוקיי, מה היה אחרי השיעור של זמן, אם עדיין המלך נשאר על הבשר, האם הוא ממשיך להפליט עוד יותר דם? אם התשובה היא כן, אז איך ניתן להתיר את הבשר הזה שיש לו דם מבפנים? על השאלה הזאת יש מחלוקת בין הרשב"א לראו.
זה בא מדרבנן או מדרבנן?
הכל מדרבנן. כל מה שאנחנו דנים פה הוא מדרבנן. עכשיו, בעוד שתי דקות, בעזרת השם, נחזור למחלוקת בין הרשב"א לראו. ואנחנו צריכים להקדים עוד הקדמה אחת. אמרנו שדם שפירש, הדם פרש מתוך הבשר החוצה, הוא דם שהוא אוסר. זה נקרא דם עיוור. יש פה איסור לאו, לא איסור קורס, אבל זה לא נוגע לעניינים. יש כל מיני סוגים של דם. אבל הרשב"א אומר שאם אדם לא פרש החוצה אבל הוא פרש ממקום למקום בתוך הבשר, גם הוא נחשב לדם שפירש. כלומר אין תנאי לעשות הדם שהדם צריך להיות דם שפורש החוצה, אלא סגילי בדם שפורש מחלק מהבשר לעוד חלק מהבשר, והוא זז בתוך הבשר עצמו.
איך הוא יודע זה? איך הוא יודע זה? איך הוא יודע
זה? יש לך הרבה הרבה שאלות, וגם לי יש הרבה שאלות, אבל בינתיים, רק כדי שנגיע לענייננו, דהיינו המחלוקת בין הרעב והרשב"א, בואו נשים על השולחן את השיטה של הרשב"א. הרשב"א כותב בתורת הבית שגם דם שלא פירש החוצה אלא פירש ממקום למקום, גם הוא נחשב לדם שפירש והוא אסור. מקשה בפרק הבית של הרעב, כוסב הרשב"א דדם האיבורים כל היכה דפירש אסור ולא תעשה, וכן כל היכה דלא פרש, סליחה, וכל היכה דלא פרש מותר. בסדר, אז יש לנו שני מצבים: מצב א' שהוא פרש הוא אסור, מצב שני לא פרש והוא מותר. עכשיו יש לנו מצב שלישי: והיכי דלא יצא לחוץ אלא דפירש ממקום למקום, דהיינו בתוך הבשר, חשבין עלי כפירש לחוץ. עד כאן. זה ציטוט של הרעב מצטט הרשב"א. ואינו נכון. וכאן הוא חולק על הרשב"א. כלומר, לפי שיטת הרעב, דם שפירש ממקום למקום ולא פירש החוצה, מותר. שרי, כלומר, אני אוכיח לך שהנחת הרשב"א היא לא נכונה, לא יכולה להיות נכונה. שהכשר מליחה לקדירה בשיר שיוסה אינו מוציא כל דם. הרעב"א טוען שאפילו לאחר שהבשר נמלח כשיר שיוס מליחה, עדיין נשאר דם מבפנים. שאילו הייתה משתהה יותר, בוודאי יותר הייתה פולטת דם. אז אם כן, נשאלת השאלה, מה בדיוק התועלת, אם אפשר לומר, של שיר שהיא, אם אתה אומר שאם נשתהה יותר, אז עדיין מפליט הדם, אז מה הרווחת כאן? כשסיימת, כשהשעה הגיעה לנקודת זמן של שיר שהיא, אלא מהי שיר שהיא? שהייתה פולטת על ידי המליחה, היא פולטת בכדי שאין כוח במים פושרים להפליטה יותר. כלומר, אם אני לוקח את הבשר לך שיר מליחה ואני שורה אותו בתוך, משרה אותו בתוך מים פושרים, אז לא יצא שום דם. כל הדם שאפשר להוציא אותו במים פושרים כבר יצא מהבשר. זהו השיר של מוליך. אז אם כן, הרי מה אכפת לי כרגע לאחר שיר שהיא, אם הוא משהה את הבשר, אם הוא משרה את הבשר, שריה, בתוך מים פושרים, לא יצא שום דם. אז גמרנו עם דם שפירש. אבל הוא ייקח את הבשר הזה, הוא יכניס אותו למים רותחים. ומשיבואו לכלל רותחים, אין לו חוש. למה?
ליציאה.
כן. למה אין בעיה נדמה לי שהאופה הוא נותן לנו יד ומדריך אותנו שלב שלב מהי מליכה, יסודי הלכס מליכה, איך פועלת המליכה. אז גמר, אז במים פושרים שוב לא יצא דם, כי הוא כבר הישס הבוסה שיר שהיא במלח. עכשיו הוא מכניס את הבשר למים רוסחים, אין לוחש. מה זאת אומרת אין לוחש? שהן חולטן עושה. מה קובע, מה הפיזיקה של המים רוסחים? המים רוסחים הם כאילו מקפיאים את הדם, זה נקרא לצמות, צד ימם טוב, מקפיאים את הדם במקומה. שהדם מכאן ואילך הדם לא זז משם, שהם חולטן עושו, כי דמוכח בגמורה דרוסחין חולטן וצומסם את הדם, ובוודא כשמעבירן עושו מן המלח, כיוון שלא פולט כל דומו, בוודא יש מגופו דם שפירש קצץ ולא הגיע לוצץ. הרי מה עושה כאן המלח? המלח מושך את הדם, אז הדם כבר נמשך במקומו. אחרי שיר שהיה לא יצא שום דם על ידי מים פושרים, אלא מה? הוא יכניס את הבשר למים רוסחים, אז כל הדם שבפנים יעמוד במקומו. ואם הוא עומד במקומו, הוא לא דם שפירש, ואם הוא לא דם שפירש הוא מותר. שואל הרעו, אבל כיוון שהמליכה משכה את הדם, מוכח שהדם פורש בתוך הבוסר ממקום למקום. אז מה אתה מביא בזה שעל ידי מים רוסחים הדם הוא חולות או מצומס במקומו? יפה שהוא מצומס במקומו, אבל עדיין חפצי דיסורו, משום שהוא פורש ממקום למקום. מכאן מוכיח הרעו דלא קרש בו, אלא דם שלא פרש החוצה
אינו
דם. איי, הוא פרש מבפנים, פרישה ממקום למקום מבפנים, לא נחשב לדם שפרש. אז כן, אנחנו מבינים טוב טוב את המכניזם ואת הפעילות של מליכה. למה? כי ממה נפשך לאחר שיהיה מליכה? איזה דם תוכל להוציא? אם על ידי מים פושרים לא תצליח להוציא את הדם, פשוט מבחינה פיזית הדם לא יצא על ידי מים פושרים, אלא מה? יש לך דם שנשאר מבפנים שאתה יכול להוציא אותו על ידי המשך המליכה. אבל אומר האור, הדם שמבפנים הוא מותר והוא לא פורש. כי למה הוא לא פורש החוצה? משום שזה הפעילות של מים רוסחים, שמים רוסחים מונעים אפשרות של פרישת הדם החוצה. איי, הדם פורש מבפנים, מוכח מכאן שדם שפורש מבפנים ולא פורש החוצה אינו אסור. לא נקרא דם שפורש, ודם שפורש הוא שאוסר טוב. אומר הרשב"א, יש בו שיבוש גמור. ומה שכוסף דין המלך מוציא כל אדם בשיר שיוסל כדי שיקוף במים פושרים לאפלין יוסם, שבו לכלל רוסחים הם חולטים, וזה שיבוש גמור. דבר כל ששוב במולכו כדי שיר מליכו, דהיינו כדי הילוך מיל לפי דס מקצס הגאונים, או כדי שיר צליה לפי שיטות אחרות, בשיר זה כמלי לרבונן דפולת כל עיקר דומו האוסור, ואף על פי שאחר מכאן פולי דובר אדום, אינו דם גומור אלא ציר אדום, וכנקורי לרובו חמר בוסר, דהיינו יין של הבוסר, ואוכל לי ורוב אכל את זה. כלומר, הרשב"א, אני, ואפשר להשתמש בביטוי הזה, הגב שלו כנגד הקיר, אין לו מנוס. הוא חייב כאן לחדש דין מיוחד. איזה דין הוא מחדש? שיש שני סוגים של דם. נכון, כל אדם פורש, אבל יש דם שהוא עיקר דומו, דיינו שהתורה אסרה אותו בתור דם, יש דם שהוא לא דם בכלל, הוא ציר. ולכן, מהו שיר מליחו? לא כמו שהרעו הבין ששיר מליחו שמעכשיו ואילך אי אפשר להוציא את הדם, כי אם אומר אפשר, דם פוש, מים פושם לא יוציא את הדם, ומים רוסחים מקפיאים את הדם במקומו כמו שקורא חולות. לא, הרשב"א לא יכול לקבל את המכניזם הזה, משום שאם כן, אז הרי יש דם שוודאי פירש בתוך הבוסר והוא אסור. אלא אומר הרשב"א, את כל הדם הוא הוציא על ידי מליחו. אם הוא ימשיך לשוט את הבוסר במלח, אז ודאי שעל ידי המליחה הזאת המליחה תפליט יותר דם, זה לא דם. דהיינו שהשיר מליחו קובע איזה דם אסור ואיזה דם מותר. וההבדל פה הוא בזה שלדעת הרעו, אילו אם הייתי מודה לרשב"א שעל ידי המשך המליחה אני מוציא יותר דם, ולפי הרעו, לפי הרעו, הרי כל דם שהוא יוציא החוצה אסור, כי לדעת הרעו אין אף כמין בין דם זה לדם אחר, הכל מציאות אחת של דם, והתורה אסרה את הדם הזה, אבל רק בתנאי שהוא פורש. כאן אין כאן פרישו. אז אם כן, לפי הרעו, מה הפעילות, מה השגנו, איזה השגה ותועלת השגנו על ידי מליחו, שגמרנו את פרישת הדם, שוב אין המשך של פרישת הדם החוצה, ואם זה לא פורש, אז זה לא דם. מה שאין כן לדעת הרשב"א, מה שהמליחה מועילה כאן היא, כדי להוציא את כל דומו. יש דם שנמשך ונפלט החוץ אפילו אחר שיר מליחו, זה לא נשאר לדם על פי דין. אז החיסרון הוא לא במייסה פרישו לפי הרשב"א, אלא בשם דם.
אז לפי ראה אחר פרישה, הדם שנשאר בתוך האלה, מה זה?
הדם הזה הוא מותר משום שהוא לא פורש, כי יש עוד תנאי בדם.
זה דם,
אבל התורה רק אסרה דם שפורש. למשל, מדורייתא, למשל, אם שחטתי בהמה ואכלתי אשתיקל בוסר, הרי זה לא איבר מן החי, וזה לא נבלה, וזה לא דריפה, אז אין פה איסר. אלא מה, אכילס דם? אין פה איסר אכילס דם, כי הדם הזה לא פורש. אומר הרש, אומר הרעו, זה בדיוק ההשגה שהשגת על ידי מליחו. השגת את ההשגה הזאת שכל אדם שהוא פורש כבר פורש, והאדם שהוא נשאר בפנים הוא לא פורש. אתה מכניס את הבוסר לתוך מים רוסחים, זה גומם אדרב שאדם יהיה במקומו סומוס ולא יפרוש החוצה. אז במילא עם חוסר כאן תנאי של פריש החוצה, אז אין כאן דם שהתורה אסרה אותו. מה שאין כאן לדעת הרשב"א, הרשב"א אין לו מנוס אלא לחדש כי הרי לפי הרשב"א גם הדם מבפנים הוא צריך להיות אוסם מדין דם, והוא פורש ממוקם למוקם, אז התנאי של פרישו נתקיים בו. אז אם כן, איך אפשר להתיר? אומר הרשב"א, זה לא דם. מה זאת אומרת זה לא דם? זה דם במציאות, אבל זאת לא הדם שהתורה עשה אותו.
יש הבדל אם ייתכן שהדם שפורש ייכנס או שוב הפעם לבשר.
כן, אז בשביל זה צריך ללמוד הלכס מליחה, איך עושים את זה בצורה כזאת שהמליחה מוציאה ומושכת אדם החוצה בלי לאפשר שהאדם ייקרא שוב פעם מבפנים, כי האדם הזה הוא חפץ את איסור. וגם המלח עצמו צריך להיות עושה, גם על זה יש סימן שוחרור לגבי המלח.
אבל זה לא לפי שניהם, הרשב"א וגם כן הרב.
כן, Kuliyavlo pliish adam sheyatzah chutzai demulichu dam sheosu min
ha'tzor.
Az etz mich lechotz oto v'lishtof ta'et ha'basah kidei shu lo yishte et adam. Okay. עכשיו יש לנו סוגיה של חזוק, האם הוא דין או מציאוס. אז אולי תזכרו שחיפשנו עונג יונטף. האמת היא עדיין לא מצאתי את עונג יונטף, אבל מצאתי לפחות סיכום של העונג יונטף. ואם תרצו לצלם את הדפים האלו, אני רק עושה את שלי. זה מתחיל פה ומסתיים פה. כלומר, מ-41 עד 43. ודניאל, אתה תהנה מאוד מזה, אני מבטיח לך. כי זה סוגיה שלמדנו יחד במסכת כתובות. העונג יונטף חוקר חקירה כזאת. איך פועלת חזוקה? שהתורה אומרת שניתן לסמוך על חזוקה, אז מה הפשט? האם הוא בגדר בירור ספק, כלומר לברר את העובדות ואת המציאות? הוא קורא לזה כאן קביעת הנתון הנכון, או שמה זה דין? הוא קורא לזה תפיסה הלכתית. התורה קובעת על פי חזוק איך להתנהג, אבל הספק עדיין נשאר במקומו ספק. מה נפקי מינה? אז עין כסו בסדף י' ג' אמר באישה שהיא מעוברת והיא פנויה, והשאלה היא מי הוא הבעל, לא הבעל, אבל מי הוא האב של התינוק, מי הוא הבועל. אז היא טוענת מאיש פלוני וכהן הוא, תהיינו שהוא כושר. אז לדעת רבי אליעזר רב גמליאל נאמנס, והיא וגם הבת שנולדה ממנה מותרת להינשא לכהן. ואילו רב ישוע חולק ואומר לא מפי אנו חייב, אלא הרי היא נחשבת בחזקס באולו לנוסין ולמאם זה דיינו למי שפוסל אותה לכהונה עד שתביא ראיה לדברה. אז הגמרא במסכת כתובות מביאה מחלוקת איך להבין את שיטת רבי אליעזר רב גמליאל. לפי רבי יוחנן, רבי אליעזר רב גמליאל מכשירן אוסו ויש ביטה לנושא לכהן, רבי ישוע פוסל גם את האימא וגם וכל שכן הבת. ואילו רב לוזר, לא רבי אליעזר התנא, אלא רב לוזר הבר פלוטה של רבי יוחנן המורה, הוא מפרש שרבי אליעזר רב גמליאל יכשירו באם ולא בבס. אז האם מותרת לנושא לכהונה ולא הבת. מה הסברה כאן לחלק בין האימא לבין הבת? רבא אומר טעם לדברי רב לוזר בחילוק הזה שהאישה, דהיינו האימא, היא בחזקס קשוס אומרס, כלומר היא הייתה מותרת להינשא לכהן עד עכשיו, היא ממשיכה בחזקתה והיא מותרת להינשא לכהן. מה שאין כן הבס, היא נולדה בתוך הסופק, כלומר עצם לידתה יש סופק, לא הייתה לה אפילו דקה אחת של ודאי חזקס קשרס שתוחזק במעמדה לפני המאורה, לפני הבעילה. לפיכך כסוף הרבה, דהיינו לפי שיטת רבי אלעזר, שכל הקביעות הזאת של רב גמליאל ורב אליעזר לגבי האימא אינה להתיר את האימא, אינה קובעת כלום לגבי הבת. ונשאלת השאלה איך ניתן לומר כזה, כי הרי זה הכל מייסד בילה, אנחנו לא יודעים מה בילה היא, בילת פוסל או בילת כושר, היא פסלה אותו או לא פסלה את האימא. וממילא כשאני דן ומכריע בספק הזה, אז התוצאה ממילא היא לגבי הבת. איך אפשר לחלק בין הבת לאמא? אומר העונג יוטיף, שמה כאן המחלוקת? לפי רבא, רבי יוחנן הבין שחזוק הביר, היא מבררת את הסופק. הוכחה של המעשה, הבועל היה כשר. נו, אם הבועל היה כשר, אז א', האמא מותרת לינוס, וגם הוולד ממנה מותרת לינוס. מה שאין כן לדעת, רבי אליעזר, חזוק הוא דין, קביעה משפטית. דהיינו, שהתורה קובעת על פי חזוק שעלינו לנהוג כך וכך, אבל זה בנוגע לכל מי שיש לו חזוק. אז אם כן, השאלה ששאלנו, הרי אנחנו צריכים להיות עקביים, ויש כאן חוסר עקביות, אם אנחנו מחשיבים את האמא ולא את הוולד, אין השאלה הזאת קשה בכלל לפי הבנת העונג יוטיף, משום שכל מה שהכשרנו את האמא זה לא משום שאנחנו קבענו בבירור המציאות שהבועל היה כושר, אלא אי אפשר לבוא ולפסול את האמא שיש לה חזקת קשרוס ואתה לינוס לקונו על ידי סופק. מה שאין כן לגבי הבת, שלעולם לא הייתה לה חזקת קשרוס, ומתוך הסופק אנחנו חייבים לפסול אותה לכהונה, משום שאין לה חזקת קשרוס, ולעולם לא הייתה לה חזקת קשרוס. ולפיכך לדעת רבי אלעזר, אז רבי אליעזר ורבי גמליאל יכולים לפסול את הבת, אף על פי שאין מותרת לנושא.
מדוע אין לבת?
רבי אלעזר, זה משהו יסודי ביותר, משהו.
לא הבנתי, מדוע הבת אין
לה כסף? כי לא היה לה אפילו רגע אחד שידענו עליה שהיא קשרה. כי הספק חל בעצם לידתה. מה שאין כן לגבי האמא, ודאי שעד שהיא נבלה לה על ידי פלוני אלמוני, שאנחנו לא יודעים מי הוא, לא ניתן לזהות אותה, הייתה לה חזקת היתר לכהונה. אתה רוצה להוציא אותה מחזקה על ידי סופק, זה לא ניתן. זה לא ניתן לעשות. מה שאין כאן לגבי הבת, שאין כאן חזוק. עכשיו נוסיף עוד כמה דקות לגבי טומאה. הדין הוא שטומאס אוכלים, אוכל מקבל טומאה, אם האוכל אינו מחובר לקרקע אלא הוא תולש מן הקרקע, אבל אם הוא מחובר לקרקע אינו מקבל טום. עכשיו הנושא הזה של מחובר לקרקע או תולש מן הקרקע נוגע בלחס טומאס אוכלין לעוד נפקמינה, דהיינו לגבי הכשר על ידי משקים, כלומר משקים שנופלו על מחובר הם אינם מכשירים את המחובר, אלא מכשירים דווקא את התולש. מה ידין אם הדבר הזה היה תלוש ולבסוף חיברו, ולאחר שהוא חיבר אותו לקרקע אז נפלו עליה מים או משקים? האם אפשר להכשיר על ידי משקים אפילו אוכל שהוא כעת הוא מחובר לקרקע, או כל דבר שהוא יהיה מחובר לקרקע, אף על פי שלפני החיבור היה כלי והיה תולש מן הקרקע? אז בהחלט ניתן לומר שיש לנו פה דוגמה נוספת של שם, דהיינו שאם הטומאה חלה על אוכל, הכוונה היא שם אוכל, וקרקע וחיבור לקרקע, דהיינו שם קרקע, הוא ההפך הגמור של שם אוכל. יש קרקע ויש אוכל, או יש קרקע ויש כלים, אבל כלי שמחובר לקרקע פוק עליו שם כלי, ולכן הוא לא מוכשר על ידי משקים משום שיש עליו שם קרקע. מה היה הדין אם למשל הוא היה תולוש ואחר כך חיבור לקרקע? למשל יש לי כלים שאני בונה מהם בית, יש לי אבנים, אבנים הן תלושות, אבל אני מחבר אותם לעשות כותל, ואני מחבר את הכותל לקרקע ואני מהווה בית. האם זה נחשב לכלי? כיוון שהוא תלוש, או דילמה, כיוון שעכשיו המציאות היא שהיא מחוברת לקרקע, אז יש את הדין של קרקע. אז ייתכן שזה תלוי בחקירה שלנו, מה קובע, האם המציאות קובעת וכרגע כעת היא מחוברת לקרקע, או דילמה השם קובע. וכיוון שזה השם כלי, אף על פי שהוא חיברו לבית, לא פוקע השם כלי, ולכן הוא מוכשר לקבל טומאה. אחר כך ראיתי שיש על זה דיון כאן, בספר של רב אדלר, אם תוכלו לצלם את הדף הזה, דף קוף ווב, אני אמסור לכם את הספר, הוא אומר שבהלכס טומאס אוכלים, פרק יבייס, הלכם גימול, קובע רמם שתולש של סוף חיברו, לעניין הכשר, הרי דינו כתולש. אף על פי שבמציאות היא מחוברת לקרקע. ואם כן, אם נמצא מים על הכוסל של הבייס, זה נחשב כמים בכלים, וכולי וכולי. אוקיי, יש כל מיני פרטי דינים פה, אבל אם כן, המציאות לא קובעת, אלא שם, ושם כלי, ושם תולוש, לא פוקע, אף על פי שבסוף חיברו לקרקע. אולי בעזרת השם נוכל להוסיף עוד יותר לזה למחר, אולי. עכשיו, מהן הסוגיות שאנחנו רוצים לראות אותן בעזרת השם מחר? א', הסוגיה של מחיצות, מחיצות לשבת, או יש רק את הספר, אז באיזה עמוד אמרתי, אני כבר שכחתי. אוקיי. יש לי פה הלכות סוכה ברב חיים, עמוד 12, השארתי את רב חיים פתוח על השולחן, אתם יכולים, זה הספר שלי. היתרון של הספר הזה, של הכרח הזה, הוא לא שהוא שלי, אבל יש פה גיליוני החזון איש בסוף, ו... אינני יודע אם החזרי שהתכוון שהדברים יודפסו. אלו הם נדמה לי הערות שהוא רשם לעצמו על הגיליון, אבל על כל פנים הם הוציאו את ההערות שלו בדפוס. לא יודע, סתום יש להם. עכשיו, סוגיה נוספת שבעזרת השם, חשבתי שנגיע לזה היום, אבל אין דבר, הזכרנו הבוקר את הספר של הראב"ד בעלי הנפש. לדאבוני, לא מצאתי את הספר, יש לי את הספר, אבל אני לא הצלחתי למצוא אותו. על כל פנים, יש לו דיון לגבי סוגיה במסכת נדרים. אמרתי לכם שהרייבד הקדיש את הספר הזה לענייני נידה, טבילה, מקווה וגם צניעות ובין איש לאישה, ויש לו כאן דיון על פי הסוגיה במסכת נדרים בדף חוף עומד א' ודף חוף עומד ב'. בעצם ההקדמה לסוגיה היא בדף חוף עמוד ב', כי הגמרא אומרת בענייני צניעות שיש מה שנקרא תשע בני תשע מידות. אז יש מה שנקרא בני אמו ובני אנוסו. אז הר"ן מסביר שמדובר פה בבעל שמטיל אימו על אשתו לזוקק לו שלא כרצונו. מתוך כך אין בונו הגונים לפי שנוהג שלא כשורה. והרמה מביא את זה להלוכה כאן בהלכס איסורי ביה פרק חוף א' הלכה י"ב. וכן עשו חכמים שישמש אדם מיתוסו וכולי וכולי על כורחו והיא ירע ממנו. הרב לא מביא אנוסו משום שיש בדברים האלו קל וחום. האם אם הוא בא למחמת ירע והיא מפחדת ממנו, אז כל שכן באונס, הרן אומר גרי תפי מבני אמות, בני אמות לא הביא כאנוסו ממש. מה שאין כן אנוסו מיירי בשננסו לגמרי. ומתוך ששני אלו קרובים זה לזה, לא חושב לכחדו. דהור רבי לוי אומר תשע מידות, ובפרוט אמת מוצא עשר. אז בני אמו ובני אנוסה הם בעצם מידו אחס. אין צורך ל... והרמם בכלל לא מזכיר בני אנוסה, משום שהרמם אומר שרמם מזכיר רק אמו. והיא יראה ממנו. אז בקיצור, היסוד שיוצא מו בהלכת סבירות, וזה מובא להלכה, שצריך ריצוי האישה לתשמש המיתה. זה הסוגיה בדף חוף עמוד ב'. עכשיו הסוגיה בדף חוף עמוד א' בנדרים מתייחסת למה שנקרא הפיכס השולחן. מה זה הפיכס השולחן? אז הר"ן אומר פונים כנגד עורף, אוקיי? לא ביה שלו כדרכו, הביה היא בו במקום הביה, אבל הוא מבחוץ והיא, זאת אומרת הוא מאחורה והיא בפנים. עכשיו הרב פוסק לגבי הנושא של הפיכס השולחן, שאישתו של אדם, באותו פרק חוף א' הלכה ת', אישתו של אדם מותרס היא לא, ולפיך כל מה שאדם רוצה לעשות ואישתו עושה. בועל בכל עת שירצה, מנשק בכל עת שירצה, בועל בין כדרכו, בין שלא כדאי, בין דרך דבורים, וכו' וכו'. ואחר כך הרב מביא מידת חסידות. שיקדיש עצמו בשעס קשמש, כמו שביארנו בלכס דייס. מעניין, הרב מביא את ההלכות האלו של תשמש המיתו בשני מקומות, דבר שהוא חורג מסגנונו של הרמב״ם, אבל הוא אומר לי שהתשובה היא פשוטה. בלכס איסור רבי הוא קובע לך הלכה, מה שאיגר בלכס דייס הוא קובע כמידס חסידוס וקדושו ופורש עצמך קל יש עצמך במוטל. בסדר, אני תמיד טוען שהיום הרי זה מאוד נפוץ שיש מה שנקרא מדריך חתנים, או יש גם לקלות וזה. אז אני תמיד ממליץ למדריכים האלו שלא יתחילו מלכס דייס, זה לא מתאים בזמננו. אוקיי, בסדר, יש קדושי אליים, אבל אנחנו צריכים ללמוד את ההלכה. על כל פנים, ברייבד יש כאן דיון מאוד מעניין, אם האישה התרצתה לביה, האם גם הפיכס השולחן היא נכללת ברצונה של האישה, או דילמה הוא צריך לקבל כאילו רשות ממנה להפוך את השולחן. ונדמה לי, זה החידוש שלי, נעיין בזה מחר, אני מקווה שעד מחר אולי יחיל יופיע כאן, הוא יוציא לי את הדף הזה, זה מופיע בקוף ב' קוף ג' בספר בעלי הנפש, אולי הוציאו בעלי הנפש חדש, אינני יודע. אוקיי, אז בעזרת השם יש לנו את שתי הסוגיות האלו מחר, ונוסיף בעזרת השם יותר, יש לנו את הרב חיים לגבי סוכה, מה נפקי מינה בין מחיצס לשבס למחיצס לסוכה, ואת הסוגיה של בעלי הנפש של הרבד. אולי נוסיף גם לגבי שם אוכל לתומס אוכלים. ויש רבן יונה בפרק עמד ברוכוס שהוא גם נוגע לנושא של כוונה, אם כוונה זה מציאוס או דין, לגבי כוונה של לא לצאת ידי חובה, כלומר אפילו מנדיום המצוס אין צריך את כוונה, אבל אם יש לו כוונה של לא לצאת, אז לא יוצא, אז יש לנו לחקור אם זה דין או מציאוס. כמובן מציאוס של הדין, כי גם מציאוס של כוונה היא גם כן דין, ולא רק מציאוס. בסדר? אז נעמוד בכל. שכה. Thank you.